רוצה בשיעור הקרוב קצת לעמוד על המשמעות של הרצון, של כוח הרצון בתהליך התשובה. הרב מרן הרב זצ"ל באורות התשובה מאוד מאוד מעמיק ביסוד הרצון ומעצים את החשיבות שלו. יש פרק שלם שמתעסק בכוח הרצון, פרק ט', אז אנחנו לא נקיף את הכל, אבל קצת לעמוד על על היסוד של הרצון. אז לפני שנתחיל את הפסקאות שהבאתי, הפסקאות הראשונות שנלמד מדברות אפילו לא על הרצון של תשובה, אלא על הרהור תשובה. הרהור זה דבר לפעמים אפילו בלתי נשלט. הרהורים, אנחנו כל הזמן מערערים במהלך היום. אדם כשיש לו זמן פנוי, פתאום מתחיל להרהר בכל מיני דברים. הרהורים הם לכאורה לא הדברים הכי חזקים באישיות של האדם. הם לא מעידים על משהו מאוד עמוק. ובכל זאת, הגמרא, המשנה במסכת קידושין אומרת שאדם שמקדש אישה, בא אדם מקדש אישה, אומר לה, על מנת שאני צדיק גמור. מי רוצה להתחתן עם רשע? הוא בכדי לשכנע אותה, אומר לה, אני אומר לך, על מנת שאני צדיק גמור. אפילו הוא רשע גמור, הרי היא ספק מקודשת. למה? שמא הרהר תשובה בליבו. אם היינו יודעים, היינו יכולים לחדור לו ללב ולדעת שבוודאות הוא הרהר תשובה, אז הייתה מקודשת ודאי. אבל שמא אנחנו לא יודעים. הרהור תשובה. הבן אדם רשע גמור, אנחנו מכירים אותו, רואים את ההתנהלות שלו, רואים את המעשים שלו, הוא רשע. אבל הרהור תשובה, רק הרהר בתשובה, הרי זה צדיק גמור. פלא עצום. וכך אומרת הגמרא המשנה. שאדם בהרהור תשובה, צדיק גמור. מה, תשובה זה כזה דבר קל? כזה דבר פשוט? הרי אנחנו יודעים שתשובה זה תהליך עמוק. זה שינוי מהותי, שינוי משמעותי, שאדם משנה את מהלך חייו. אדם שרוצה לתקן את מידותיו, לתקן מידות זה לא דבר קל ודבר פשוט. איך ככה אומרת המשנה? בהרהור תשובה הופך להיות צדיק גמור. הרמב"ם בהלכות תשובה, כשאומר מהי תשובה שלמה, תשובה שלמה היא רק אם אדם שב באופן כזה, שגם אם הוא יחזור, אומר שמגיע לאותה סיטואציה, לאותה מציאות, לאותו אופן, באותו זמן של החטא שהיה לו, מבחינת הנתונים הפיזיים של הכוח שיש לו, אם הוא הזכין והוא חוזר בתשובה, אומר מה זה כבר לא תשובה שלמה. אם היית חוזר להיות צעיר עם אותם מרץ, אותם כוחות, אולי היית חוטא מחדש. אבל רק כאשר אתה שב בתשובה באופן כזה שתחזור לאותה סיטואציה של החטא עם אותם כוחות, אותם יצרים ותתגבר, סימן שאדם חוזר בתשובה שלמה. אז קשה מאוד לאדם להגיע לאותה סיטואציה. אומר הרמב"ם יש תחליף. תשובה שעד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לידי איזה החטא לעולם. זה תשובה שלמה. שהוא נמצא במדרגה כזאת עמוקה, מדרגה גבוהה רוחנית, שיעיד עליו יודע תלומות שהוא לא ישוב לזה החטא לעולם. זו תשובה שלמה. איך אפשר לומר לאדם שירהר בתשובה שהוא צדיק גמור לגמרי? רק נאמר שמה שאומר הרמב״ם שתשובה שלמה זה שיעיד עליו יודע תלומות, אז רב צדוק פועל מלובלין קצת מכניס את זה יותר לפרופורציה, שיהיה מובן לנו, נוכל לעמוד בכך. אין צדיק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. אבל אנחנו גם לא יכולים לדעת, כשאדם חזר בתשובה שלמה עכשיו, לדעת שעכשיו עד סוף חייו הוא לא יחטא וזה החטא. מה זה יעיד עליו יודע התלומות? שבאותו רגע, עכשיו, התשובה כל כך עמוקה, מעומקא דליבה, בלב שלם, שאם עכשיו אני אחזור לאותה מציאות, אני לא אחטא. אחר כך, מהלך החיים, יש שחיקה לפעמים. אדם לא נמצא באותה מדרגה של התשובה, שהוא נמצא באותו רגע של התעוררות. אבל התשובה שלמה שמתאר רמב"ם זה עכשיו, כשאני שם בתשובה שלמה, אני עושה תיקון כל כך עמוק, כל כך שלם, שבזמן הזה תעמיד אותי באותה סיטואציה, אני לא חוטא. ועדיין, זה לא הרהור תשובה, זה כנראה משהו הרבה יותר עמוק. אז הרב קוק אומר, במקום אחרי באורות התשובה, שהתשובה היא הקלה שבקלות וגם הקשה שבקשות. פסקה אחרת אומר שחיסרון התשובה בא זה שאנשים לא מצליחים לעשות תהליך אמיתי של תשובה, בא מפני חיסרון האמונה שלא מאמינים בקלותה של התשובה, לא בטוחים באמת בכוח של התשובה, בשינוי שלה. אדם בא, הוא רוצה לחזור בתשובה והוא מתעכב. למה הוא מתעכב? כי הוא לא מאמין בעצמו, הוא לא מאמין ביכולת שלו להשתנות, הוא לא מאמין שבאמת הוא יכול לשנות את הכיוון של החיים שלו, והוא גם לא מאמין שאפשר באמת למחוק את העבר, לתקן באמת את הדברים המקולקלים שהיו. לכן אומר הרב, צריך להעמיק מאוד ביסוד האמונה בביטחון התשובה. התשובה היא מצד אחד קלה שבקלות, אומר הרב, שאפילו בהרהור תשובה, ומצד שני קשה שבקשות. אז אנחנו ננסה לראות את העניין של הרהור תשובה, להעמיק בו בהרהור תשובה, מה יש בו בהרהור תשובה שהוא כבר מרומם את האדם למדרגות גבוהות. אז כך אומר רב אורות התשובה בפרק ז', אנחנו למד שם שלוש פסקאות, ואם נספיק גם פרק ט' על הרצון. אז אנחנו נלמד, כך לימד אותנו אבי מורי זכר צדיק לברכה, שאת פסקאות הרב, דברי הרב, קוראים ברצף, רק אחר כך מתחילים להסביר. בסדר? אז זה קצת לפעמים קשה יותר כשקוראים את הכל, והמילים של הרב הן לא מובנות, אבל קודם כל צריך לקרוא את הכל ברצף, לקבל רושם, ואחר כך ניכנס. על ידי רעורי תשובה שומע האדם כל השם הקורא אליו מתוך התורה, ומתוך כל רגשי הלב, מתוך העולם ומילואו וכל אשר בא. וחשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו, והבשר בעצמו הגורם את החטא הולך ומתעדן, עד שאור התשובה חודר. מה קורה לאדם כשהוא מרהר בתשובה? מתעורר פתאום איזה עירור כזה, לא טוב לי עם המהלך חיים שלי, אני רוצה לשנות אותו. זה יכול להיות עם חטא ספציפי שאדם עבר והוא רוצה לתקן אותו. זה יכול להיות באופן כללי שהוא מרגיש שהמהלך החיים שלו הוא לא כמו שהוא רוצה. זה יכול להיות על מידה מסוימת שהוא מרגיש שהיא לא טובה והוא רוצה לתקן אותה. ומתעורר בתשובה, פתאום יש לו איזה הרהור. מאיפה מגיע הרהור? מה רע היה לאדם עד עכשיו? או למה עד עכשיו לא הגיע הרהור תשובה? עד עכשיו הוא היה בסדר. לא חשב לשנות את מהלך חייו. לא עלה לו אופציה הזאת של לתקן, או בכלל לחשוב שהמעשים שהוא עושה הם לא טובים. מה קרה? מה פתאום השתנה שהוא מרהר בתשובה? אומר לנו הרב, הרהורי תשובה זה כל השם הקורא אליו מתוך התורה ומתוך כל רגשי הלב, ומתוך העולם ומילואו לכל אשר בא. משלושה רבדים כל השם בוקע וקורא לנו לחזור בתשובה. שלמה המלך אומר במשלי, לתאווה יבקש נפרד. כשאדם מתאווה תאווה, הוא נפרד. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כולו עולם אחד. הקדוש ברוך הוא אל אחד, וכל העולם שהוא ברא כולו הוא מציאות אחדותית אחת, שלעינינו היא מתגלית בהמון חלקים, איברים, מיליוני חלקיקים, אין סוף של חלקיקים. אבל בעצם הכל הוא מציאות אחת, ממש כמו האדם. האדם מורכב מרמח איברים ושסה גידים, ואם נחלק את זה יותר, זה כרומוזומים, יש DNA, יש המון 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 חלקיקים. אבל כשאנחנו מכירים את האדם, אנחנו פוגשים מציאות אחת, הרמונית, שכל האיברים כולם משמשים חיים שלמים. ומה שמחיה את הכל זה הנשמה. הנשמה מחיה את כל הגוף, את כל איברי הגוף, את כל חלקי הגוף, כולם הופכים להיות מציאות אחת. וכך גם העולם כולו. העולם כולו הוא מציאות אחדותית, מציאות שכולה כולה נועדה, נבראה בשביל לגלות את הטוב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב. או במילים אחרות, חז"ל אומרים שנתאווה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לגלות את מלכותו. אז כל המציאות כולה היא מאוחדת סביב עניין אחד, סביב מטרה אחת, לגלות את הטוב האלוקי בעולם, לגלות את שכינתו של הקדוש ברוך הוא בעולם. המציאות אחת. כשאנחנו מדברים במציאות אחת, אז כל חלק מחלקי המציאות הוא מחובר לכולם. כשאדם חוטא, הוא מפריד את עצמו. הוא עכשיו הופך להיות חלק מפורד מכל כלל העולם. לתאווה נבקש נפרד. הרי כשאדם חוטא, כל חטא שהוא, בין חטא חומרי של אכילה, שתייה, בין חטא מידותי של גאווה, של כעס, זה נובע מהחשיבה האגוצנטרית של האדם על עצמו. מתוך זה שהוא מחפש למלות את הסיפוק האישי, האינטרס שלו, הקטן שלו. וכשאדם חוטא, אז הוא מפריד את עצמו מכלל העולם, מפריד את עצמו מכלל המציאות. לכל עוד האדם שקוע בעצמו, אז הוא לא חושב לתקן בכלל. לא רק שהוא לא חושב לתקן, הוא לא רואה שמה שהוא עשה זה לא טוב, זה פוגם, זה מקלקל. כן? ניקח אדם כועס. למה אדם כועס? אדם כועס כי הוא תכנן תוכנית, היה לו תוכנית, והיא לא מתממשת בגלל אנשים כאלה ואחרים. אז הוא כועס. חזר אומרים כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה עובד עבודה זרה? הוא חושב שהוא מנהל את העסק. לא הקדוש ברוך הוא, עובד את עצמו. יש אל אחר, שזה הוא, שהוא מנהל את העסק, והדברים לא מסתדרים כמו מה שהוא רצה, אז הוא כועס. זה ממחשבה, ממקום המבט האישי, המבט הפרטי שלו. אדם נכשל בגזל. למה? הוא חושב על עצמו. הוא צריך עכשיו את הכסף, הוא צריך את זה, אז הוא לוקח לעצמו. כל חטא נובע מההרגשה של אני לעצמי, לא כחלק מעולם שלם. ודאי. הרב כותב שמי שמחובר לכנסת ישראל באמת, אז הוא לא יכול לחטוא, והוא שב בתשובה. גם להפך, כשאדם שחוטא, הוא מנתק את עצמו מכנסת ישראל. כל עוד האדם שקוע בעצמו, הוא לא יערר בתשובה. אבל כאשר הוא מקבל ערעור תשובה, סימן שהוא מתחיל להתחבר לעולם ומלואו. הוא מרגיש את השייכות שלו עם העולם, והחטא הרי מנתק את עצמו, מנתק אותו מכלל העולם, והוא מרגיש את הפירוד הזה ומתחיל לחדור אליו וראו תשובה. לכן הוא שומע את כל השם הקורא לה מתוך העולם ומלואו וכל אשר בן. המציאות זועקת לתשובה. המציאות הכללית, העולם כולו נברא בשביל לגלות את הטוב האלוקי, ומה שאתה עושה הוא נגד זה. אז המציאות בוקעת וקוראת לך. מתוך כל רגשי הלב, מה זה רגשי הלב? זה המצפון שקיים באדם. מצפון הפנימי. שכל אחד מאיתנו יש לו נשמה. אלוקיי נשמה שנתת בי תאורה היא. וכשאדם חוטא, הוא מתנקר לנשמה שלו. הוא לא מקשיב לה. הוא לא שומע אותה. עד כדי כך הוא לא שומע אותה. לפעמים גם כשאדם חוטא, יש לו איזה מצפון, ולמרות זאת הוא חוטא. אבל הרבה פעמים כאשר אדם נמצא במציאות של חטא, הזה נוח לו, טוב לו עם החטא, אחרת אם לא היה טוב לו עם החטא הוא לא היה חוטא. הוא לא שומע את המצפון הפנימי, את הנשמה שלו שזועקת לתיקון. וכשהוא נכנס לו הראו תשובה, מאיפה הגיע לו הראו תשובה? פתאום הנשמה, האור של הנשמה מתחיל לחדור אליו, ויביא לו הראו תשובה. והדבר הראשון שהרב אומר, כל השם קורא אליו מתוך התורה. התורה היא לא דבר חיצוני לנו. התורה היא הפנימיות של הנשמה שלנו. הקדוש ברוך הוא, חז"ל אומרים במדרש, הסתכל באורייתא וברא אלמה. הסתכל בתורה ועל פיה הוא ברא את העולם. העולם כולו הוא בעצם גילוי של התורה. מה שאנחנו פוגשים זה את המציאות הגשמית, והנשמה שמחיה את כל הדבר הגשמי הזה זה התורה. ממש כמו בגוף שלנו, שאנחנו פוגשים ורואים את האיברים, את הגוף, ומה שמחיה את הגוף זה הנשמה. כך התורה היא המחיה של העולם. חז"ל במסכת שבת דורשים את זה על הפסוק, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ שמתי, דורשים חז"ל, אם לא ברית התורה, אם לא העיסוק בתורה יומם ולילה, אין קיום לעולם. חוקות שמיים וארץ לא שמתי. עוד מביאים שם חז"ל, דברי חז"ל מפורסמים, הפסוק בבריאת העולם ביום השישי, והי ערב, והי בוקר יום השישי, שכל העולם היה תלוי ועומד עד יום השישי בסיוון. אם ישראל מקבלים את התורה, מוטב, אם לאו אני מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. אין קיום לעולם החומרי הפיזי בלי התורה. התורה היא נשמה של העולם. כמו הגוף, שאם אין בו נשמה, לא חוזרת אליו הנשמה בבוקר, הוא לא יכול לחיות. אז התורה היא החיים של העולם. וממילא כשאדם מקבל איזה הרהור תשובה, סימן שכל התורה מתחיל לבצבץ, מתחיל להעיר אותו. אז קודם כל הבנו את תחילת הפסקה. מה קרה לי כשאני מרהר בתשובה? אז תדע לך, הערעור הזה, אומר לנו הרב, הערעור הזה הוא לא סתמי. הערעור הזה הוא דבר מאוד עמוק. עד עכשיו חיית בסדר עם החטא. עשית אותו עליי אפילו פעם, פעמיים, 10 פעמים. היה בסדר. פתאום מזרק לך הערעור, מאיפה מגיע הערעור הזה? הערעור הזה זה כל השם. זה כל השם של הנשמה שלך. זה כל השם של המציאות כולה, זה כל השם שקיים בתורה, שכל הקולות האלה חודרים עכשיו ומביאים לך הרהור של תשובה. זה רק הרהור עדיין. אנחנו נראה בהמשך שהרב מדבר על הסכמה של תשובה, זה כבר שלב יותר גבוה, אבל הרהור הזה הוא כבר חיבור שמתהווה מחדש לנשמה שלו. לכל השם שזועק אליי מתוך המציאות, שמחובר אליי. ולכן, מה אני צריך לעשות? לאחוז בו. לפעמים כשמגיע הרהור תשובה, טוב, זה רק הרהור. אין לי כוח עכשיו. אין לי את היכולת. אני לא מרגיש שאני מסוגל לתקן ולשנות את הדברים הכבדים והקשים שכל כך אני מתקשה. גם מה קורה להרבה פעמים לאדם? כולנו בראש שנה ויום כיפור מקבלים על עצמנו הרבה קבלות טובות, והרבה פעמים חלק מהקבלות האלה לא מצליחים לממש אותם. או חטא מסוים שאנחנו כל פעם אחד שלא, זהו, אני לא חוטא יותר, ועוד פעם אני חוטא. אז כבר זה מייאש. אז גם כשהוא נכנס לירור תשובה, אני דוחה אותו. אין לי כוח. אני לא מסוגל. אני לא יכול. אומר הרב, יכול להיות. אני אומר במילים שלי, יכול להיות שאתה עדיין לא יכול. אבל אל תעזוב את הירור. תאחוז בו. בסדר. אל תקפוץ עכשיו ישר ותנסה לתקן ולשנות באופן מעשי. לעשות תשובה מעשית. אלא תחיה עם הירור הזה. כי הירור הזה זה כל הנשמה שבוקע מפנימיותך. זה כל השם שחודר אליך. ועכשיו, ככל שתאחוז בו יותר, חשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו. לאט לאט, ככל שתאחוז בירור הזה, תרהר בו עוד ועוד. הרצון להיות טוב, הרצון לעשות טוב, ילך ויתגבר. בתהליך שלפעמים הוא ירח גם זמן רב. אבל הרב אומר, לא רק הרצון, חשק הטוב הולך ומתגבר בקרבו, אלא גם והבשר בעצמו, הגורם את החטא, הולך ומתעדן עד שאור התשובה חודר בו. אתה יודע למה אתה לא מצליח כל פעם שאתה רוצה לחזור בתשובה? כי אור התשובה בוקע אצלך בנשמה. כל השם בוקע מהפנימיות שלך, אבל הבשר שלך, הגוף שלך עדיין גס. ויש פער בין הגוף והנשמה. וכשאתה מנסה לממש את עירור התשובה שמתעורר בקרבך, להביא את אור הנשמה על הגוף, על הבשר, אתה לא מצליח. צריך לתת לאור של התשובה לחדור יותר ויותר עד שגם הבשר יתעדן. הוא עוד לא יתוקן בפועל, זה בהמשך, אבל הוא יתחיל להתעדן. ככל שאור הנשמה, שחשק הטוב, שירורי התשובה שוקעים בקרבנו יותר ויותר, גם הבשר, גם הגוף הולך ומתעדן. הבשר בעצמו גורם את החיים, הגסות של החיים, הצדדים החיצוניים של החיים, שהם גורמי החטא, לאט לאט הולכים ומתעדנים, עד שאור התשובה חודר בו. מה זה בו? בבשר. כשהוא יחדור בבשר, הבשר יתעדן, תצליח גם בעזרת השם לתקן. יכול להיות באלף אפשרויות, בלי סוף. זה יכול להיות מאיזה אירוע שקרה לך. זה יכול להיות מסתם. אדם יושב וחושב, ופתאום זרק לו אירוע תשובה. עכשיו בדרך כלל מה אנחנו עושים? אירוע, טוב, בסדר, דוחים אותו. אומר, לא, 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 תחוז, תפוס אותו. תמשיך עם האירוע הזה, תלך איתו. אבל אני לא חוזר עדיין מתשובה. נכון, חכה. בסוף תראה שככל שתאחוז באירוע תשובה יותר ויותר, אתה תראה שבסוף זה ישפיע עליך. יש לנו הזדמנות עכשיו, אלול שלם, 40 יום מראש חודש אלול, עד יום כיפור זמנים, הנה אתם באתם למדרשה, באתם, פיניתם מזמנכם, להיות עסוקים בעירור תשובה. ודאי שזה כוח אדיר, אבל גם לא להסיק עם זה ביום כיפור. להמשיך עם זה. להמשיך עם העירור תשובה. לא עם כל מה שאני מקבל על עצמי לשנות. עדיין לא בטוח שתצליח לשנות הכל בבת אחת. אבל אל תרפה מעירורי התשובה, ממחשבות התשובה שלך, לאורך זמן. בעזרת השם אתה תראה, תראו שזה חודר. זה משפיע. הנשמה, האור התשובה הולך וחודר את הבשר. עכשיו הרב בפסקה הבאה קצת נותן לנו עוד רבדים של עירור התשובה, שיאפשרים לנו לגלות עוד רבדים בהרהור. הרהורי תשובה הם מגלים את עומק הרצון, והגבורה של הנשמה מתגלה על ידם בכל מילוי הודה. ולפי גודלה של התשובה, כך היא מידת החירות שלה. למה הרהורי תשובה מגלים את עומק הרצון? אדם לא היה חוטא, אף אחד לא היה חוטא אם לא היה לו רצון להחטא, נכון? היינו חוטאים. כשאדם חוטא שלא ברצונו, זה אונס. ואונס, רחמנא פטרא, אדם אנוס הוא פטור. היה לי רצון לחטוא. אבל הרהורי תשובה הם מגלים את עומק הרצון. הרצון של האדם זה אישיותו. רצונו של האדם הוא מקומו. איפה שאתה רוצה להיות, שמה אתה נמצא. אבל איזה רצון? יש לנו הרבה רצונות. לא כל דבר שאני רוצה זה האישיות שלי. אני רוצה עכשיו לאכול. זה מה שאתה רוצה בחייך? לאכול? לא. זה הרצון העכשווי שלי. אני רוצה עכשיו לצאת לטיול, לסיבוב. זה כל הרצון שלך כשאתה מנסה לפגוש את עומק הרצון שלנו. לא. זה עכשיו הרצון, הצורך שלי עכשיו ללכת לטייל. אני רוצה לישון. כל הרצונות האלה הם רצונות אמיתיים של האדם, אבל זה לא עומק רצונו, זה לא עומק אישיותו. כשאדם נכנס למחשבה מעמיקה, מה אני רוצה, איך אני רוצה שהחיים שלי יראו, מה השליחות שלי בחיים, שם הוא מתחיל לפגוש את עומק הרצון שלו. יש אולי דבר שקצת יותר מתקרב לעומק הרצון, וגם הוא לא לגמרי, כשאדם מתחיל לחשוב, במה, איזה מקצוע אני אלמד? קצת יותר עמוק. למה? איפה אני אגלה את הכישרונות שלי? איפה אני אתרום לעולם? זה עדיין גם לא הכל, כי זה רק פן אחד בחיים שלו, נכון? החיים שלי מורכבים, החיים שלי מורכבים מזוגיות, מעבודת השם, מגידול ילדים, מעגלים של העבודה שלנו. בסופו של דבר, כשאדם חודר לעומק רצונו, מה אתה רוצה מהחיים שלך? כן? היה רב חנן פורת, זכר צדיק לברכה, שנפטר ממש בין ראש השנה ל... לפני ראש השנה, לפני יום כיפור, בין ראש השנה ליום כיפור. אז היה רעיון איתו לא הרבה זמן לפני שהוא נפטר, רעיון מיוחד, מאוד כדאי לראות אותו. ושם שאל אותו המראיין, איך אתה רוצה שיזכרו אותך? הוא אומר, רציתי להיות טוב. זה הרצון, עומק הרצון של האדם, רציתי להיות טוב. מה זה, מה אני רוצה? בהרהור תשובה מתגלה הרצון העמוק שלך. כשאדם רוצה לחטוא, מאיפה הגיע הרצון לחטא? מאיזה רצון לרווח אינסטינקטיבי מיידי. אני רוצה עכשיו רווח מיידי שבגינו אני חוטא. לא מאיזה מחשבה עמוקה של איך אני רוצה שחיי ייראו. הרהור התשובה הוא מגלה את עומק הרצון. אם אמר לפני כן שהרהור תשובה זה כל השם שבוקע לי מכל רגשי הלב, אז הרהור תשובה זה כל השם שבוקע מעומק הרצון שלי, שאני רוצה להיות טוב, ולכן אני מערער בתשובה. לא, עומק הרצון, עצם כשהרהרתי בתשובה, מה התגלה לי עכשיו? עומק הרצון שלי. עכשיו אני יכול להזניח אותו. בדיוק, אז הוא יתגלה יותר, הוא יתגלה יותר, יהיה נוכח יותר. עכשיו עלה לי הרהור תשובה, מאיפה הגיע הרהור תשובה? אומר, עומק הרצון שלך בעצם מהו? להיות טוב. עומק הרצון שלי זה לעשות את דבר השם. עומק הרצון שלי זה להיות בן אדם שעושה טוב בעולם. אבל עוד יותר, אומר, הגבורה של הנשמה מתגלה על ידם, על ידי הרהורי תשובה, בכל מילוי הודעה. ככל שתיתן לי הרהורי תשובה להיות נוכחים בחיים שלך, אז הגבורה של הנשמה תתגלה. כשאדם חוטא, סימן שלא עמדו לו כוחותיו. כוחות הנשמה לא עמדו בפני הפיתוי הרגעי שהיה באותו זמן. הרב סולובייצ'יק אומר שכשאדם חוטא, הוא הופך מנושא לנשוא. אני מאחרות, ממוביל למובל. הוא מתאר את זה כמו אדם שמטפס ועולה, וכשאדם הולך בתיקון, וכשהוא חוטא, הוא פתאום מתדרדר אחורה. כשאתה מתדרדר אחורה, אין לך שליטה. אתה כוח אחר שולט בך. כשאדם חטא, גבורת הנשמה לא התגלתה. כשחודרים אליי הרהורי תשובה, מתגלה עומק הרצון שלי, אז גם הגבורה של הנשמה, היכולת להתגבר, איזהו גיבור הכובש את יצרו, כוח הגבורה, כוח ההתגברות, הולך ומתגלה על ידם בכל מילוי יהודה. מה, עומק הרצון? יש לי הרבה רצונות, נכון? המון דברים אני רוצה. אבל לא כל דבר שאני רוצה הוא עומק הרצון שלי. עומק הרצון זה המהות של מה אני, בשביל מה אני חי. בשביל מה אני חי? למה אתה חי? למה אתה רוצה לחיות? בשביל מה אתה חי בעולם הזה? למה צריך לחשוב לעצמו, נכון? למה אני חי? זה שאני רוצה שיהיה לי בית, שיהיה לי בית יפה, אני רוצה שיהיה לי מכונית. זה בסדר, נכון? זה מותר. אבל מה, בשביל זה אתה חי? זה העומק הרצון שלך. זה כל האישיות שלך? האישיות שלך מתמצא בכל העניינים האלה? לא, לא, לא. כל אדם יש לו עומק הרצון, משהו הרבה יותר גדול שהוא רוצה להביא לעולם, לגלות בעולם. כישרונות פנימיים, טוב שהוא רוצה לעשות. זה עומק הרצון. בסדר? לעומת רצונות אחרים שהם יותר שטחיים, יותר חיצוניים. הם לא שליליים, הם לא רצונות רעים. הם רצונות חלקם גם... יכול להיות אפילו מאוד חיוביים, אבל לא בהכרח תמיד עומק הרצון. אני חושב שבעצם תמצית מה שאמר רב חנן פורת, זה אצל כל אחד. הרצון להיות טוב. אני רוצה להיות טוב, מי לא רוצה להיות טוב? זה עומק הרצון שלי. כשהאדם יושב לפעמים ומערהר וחושב, מה אני רוצה להיות, הוא מנסה לחפש את הרצון הכי הכי נקי ופנימי שלו. עכשיו אחרי אומר הרב, הרהור של תשובה, זאת אומרת בעצם פתאום אני רוצה מה? לתקן את... הדרכים הרעות שבהם הלכתי, מה מתגלה לי? הרצון של להיות טוב. והרצון של להיות טוב זה עומק הרצון שלנו. בסדר? כן. זה מספיק. אם אדם רק מערב בתשובה וזה מספיק לו, אז הוא לא באמת מערב בתשובה. כן? זאת אומרת, זה באמת מבחן, זה מבחן אישי של כל אחד, כן? לפעמים, האם אתה עכשיו מערב בתשובה ולא עושה פעולה מעשית, זה בגלל עצלנות, זה בגלל ויתור, או בגלל שבאמת אני עכשיו אין לי עדיין את הכוחות. צריך לדעת בכלל שאדם כשהוא מתחיל תהליך של תשובה אין לו כוחות, הוא חלש רוחנית. לא משנה, כל אדם, אפילו מכל חטא שהוא, לא משנה, אפילו אם אדם רוצה לתקן חטא מאוד ספציפי, כרגע הכוחות שלך לא עמדו בפני החטא. ועכשיו מה שצריך לעשות, זה הרב כותב את זה במקומות אחרים מראות התשובה, אדם צריך קודם כל לחזק את הכוחות הטובים שלו. בראשית החטא צריך לא להתעסק בחטא, אני אתעסק בבניין חיובי, תתמלא בטוב, תתמלא בכוחות טובים. אחר כך מתוך מילוי בכוחות הטובים תוכל גם לתקן את החטא בפועל. זה בדיוק העניין של עיסוק עם הערעור תשובה. כשאני עוסק בערעור תשובה, אני נותן לאור הטוב שבקרבי, לכל השם, לחדור אליי יותר ויותר. אני מתמלא עוד ועוד ועוד מאור התשובה, עד שאני גם ירגיש כוח. זה נכון, זה כל הזמן מבחן וחשבון. האם אני עכשיו מוותר לעצמי? כן? אדם הרבה פעמים אומר, אני באמת מאמין שכך צריך להתנהג, אבל קשה לי, קשה לי, בעזרת השם אני אגיע לשם. אז לפעמים הקשה לי והוא באמת משהו אמיתי וצריך ללמוד עוד ולעסוק בתשובה עוד, ולפעמים זה ויתור שאדם מוותר לעצמו. זה חשבון כל אחד ומה שעובר אצלו. טוב, אני רוצה לדלג לפסקה בפרק ט', ואחר כך אולי נחזור ל... אתם יודעים מה? לא, בואו נראה רק כמה משפטים, כי אני לא בטוח שמספיק. כן, כמה משפטים מפסקה ו' בפרק ז'. צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה, ולהיות בטוח שבהירור תשובה לבד, גם כן מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. איך? בירור תשובה מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. אחרי מה שלמדנו זה מובן. כשאני מערער בתשובה, אני נותן לכל השם שחודר אלינו מהמציאות כולה, מהתורה, לחדור אליי. כשאני מערער בתשובה, אז אני משנה את המהלך עם המהלך שלי היה לפני כן, של היפרדות מכל העולם. אמרנו, תאווה, יבקש נפרד. וכשאדם חוטא הוא פוגע בכל זרימת החיים של כל העולם, כי העולם הוא עולם אחד, אז עכשיו בהרהור של תשובה אני כבר מתחבר לכל העולם. אני נותן לכל השם, לאור האלוקי, לחזור, אפילו בהרהור תשובה עוד לפני התיקון. כמובן שכשיש גם תיקון בפועל זה תיקון גדול יותר. אני צריך לדעת שכבר בהרהור תשובה מתקנים הרבה. כבר כשאני משנה את הכיוון מחשבה שלי, ההרהורים האלה משנים את המיקום שלי, ממיקום של אחד שכל הזמן רק חושב על עצמו, ממיקום של מהלך חיים מנוגד לתורה ולמצוות ולרצון האלוקי. עצם ההרהור כבר נותן לכל השם, לאור האלוקי, לחדור בעולם, לזרום באישיות שלי, לזרום בעולם כולו, ומילא להיות שמח בזה. ומוכרח הדבר שאחר כל הרהור תשובה יהיה יותר שמח ומרוצה בנפשו ממה שהיה בתחילה. תהיה שמח. הרי מה קורה כשאנחנו מתחילים להרהר בתשובה? דיכאון. לפני כן, כל עוד לא היה הרהור תשובה, אדם שמח ונהנה מהחטא. הרי אם הוא לא היה נהנה, הוא לא היה חוטא, נכון? שמח. ועכשיו פתאום כשהוא המצפון שלו מתחיל לעבוד, הוא מערער תשובה, הוא בדיכאון. הוא מאוכזב מעצמו. הוא בייאוש לפעמים. אומר, הפוך, אומר הרב, הפוך. עכשיו, בהרהור תשובה בלבד, אתה כבר תיקנת הרבה, כבר אור השם חודר. עד עכשיו אור השם לא חדר אל תוכחה. לכן לא הרהרת בתשובה, לכן נהנית מהחטא, שמחת בו. אבל עכשיו אור השם חודר אליך, ולכן אתה מרבה תשובה. הטוב האלוקי חודר בעולם, ולכן אתה צריך להיות שמח ומרוצה. וקל וחומר כשכבר בא הרהור לידי הסכמה של תשובה. לא רק הרהור, כבר הסכמה, אז עוד יותר. אבל כן, וכשהוא, אני לא אסביר את הכל, כי אני רוצה להספיק את פרק ט' ושם צריך להאריך. וקל וחומר שבא הערעור לידי הסכמה של תשובה, שהוא מחובר בתורה וחוכמה ויראת שמיים. מה זה מחובר בתורה וחוכמה ויראת שמיים? שאדם לא סתם מערער בתשובה ומגיע להסכמה של תשובה, אלא הוא גם עושה צעד. מה הצעד? הוא מתחיל ללמוד תורה, להעמיק ביראת שמיים שלו, כדי משם לקבל כוחות לתקן. ומכל שכן, כשהתכונה של אהבה אלוקית פועמת בנפשו. זה ודאי, אם ההרהור תשובה לא מגיע רק מיראת העונש, אלא ההרהור תשובה מגיע מאהבת השם. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז איך אני יכול להמרות את רצונו? אז ודאי שההרהור תשובה שמגיע ממקום כזה, הוא צריך לשמוח בו, וירצה את עצמו. כן, צריך לרצות, כן, אין יום כיפור מתקן עד שאדם ירצה את חברו, יפייס. אז פה אומר הרבי, תפייס את עצמך וינחם את נפשו הנעלה ויחזקה בכל מיני חיזוקים בעולם. כי דבר השם, מה זה דבר השם? דבר השם של התשובה, הרהורי התשובה, שם דבר השם שחודר עליהם, דבר השם הוא כי איש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם. תנחם את עצמך. דבר השם חודר אליך. כל השם דובר בקרבך. ודבר השם זה דבר מנחם. מה זה דבר השם זה מנחם? מה זה נחמה? איש אשר אימו תנחמנו. איך אימא מנחמת את הבן שלה, את הבת שלה? מחבקת אותו. אומרת לו, לא נורא. זה דבר השם. כאשר הקדוש ברוך הוא, כל השם דובר אליי, סימן שהקדוש ברוך הוא איתי. יש לי הרהור תשובה, מאיפה הרהור תשובה מגיע? ראינו, מכל השם שמדבר אליי. אז איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איתי, בקרבי. הוא מחבק אותי. הוא אומר לי, אני רוצה אותך איתי. הקדוש ברוך הוא רוצה אותו איתי, ולכן הוא שולח לי ערעור תשובה. זה לא רק עניין שלי, פתאום אני התחלתי. מאיפה התחלת לערער בתשובה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. כי איש אשר ימות אנחמנו, כן, אנוכי מנחמכם, אנחנו צריכים להתנחם את זה, לשמוח בזה. ואם ימצא בעצמו חטאים שבין אדם לחברו, וכוחו חלש מלתקנם, ולפעמים יש דברים אחרים, אני לא מצליח, אני לא יכול לתקן. חלש מלתקנם. מכל מקום אל יתייאש כלל מהתקנה הגדולה של התשובה. אחד, כי הרי עוונות שבין אדם למקום ששב עליהם, הרי הם נמחלים. אתה עושה פה חשבון, עבירות שבין אדם למקום אתה שב עליהם בתשובה, אתה לא רוצה אותם. כן, ככה הרמב"ם פותח בהלכות תשובה שעל מצוות עשה שבין אדם למקום. ברגע שאדם מערער בתשובה ורוצה לשוב בתשובה, אינו זז משם עד שמוחלים. אז על עבירות שבין אדם למקום כיפרת, נמחלו לך. החלקים האחרים שאתה לא יכול לתקן, מסתבר שהם בטלים ברוב. ובכל זאת, בסופו של דבר אומר הרב, גם על החלקים שאתה לא יכול לתקן, אל, לא בגלל זה תעזוב את תהליך התשובה, כי תגיד, אז מה זה שווה? לא. תחזיק בכל כוחך, בתורה, באהבת השם, בשמחה, תחזיק בתהליך התשובה, והקדוש ברוך הוא יזמן לך את הדרך ואת הכוח לתקן גם את מה שאתה לא מצליח עכשיו. אומר לנו הרב, מה שאתה מסוגל לתקן, תקן. מה שאתה לא מסוגל, תחזיק בכוח התשובה. תחזיקי בכוח התשובה, מתישהו בהמשך תקבל כוחות וגם תוכל לתקן. מה?
גוי.
נכון. אצל הגויים, ודאי שגם לגויים יש תהליך של תשובה, של תיקון. את מה? את כל השם שמדבר עליהם? זה קצת אחרת אצל הגויים. גם להם, דרך אגב, יש נשמה, כן? לא אותה נשמה שיש ליהודי, זה משהו אחר לגמרי, כן? הרב קוק אומר שהמרחק בין אדם, בין גוי לישראל, יותר גדול מהמרחק שבין גוי לבהמה. מבחינת הזה, אבל בוודאי גם להם יש נשמה. וגם להם יש מצפון וטוב אלוקי ששוכן בקרבם. ובוודאי, גם להם כנראה זה מגיע משם, מהעומק, מהמציאות. אבל זה לא אותו דבר, כי גם התשובה שלהם לא יכולה להוביל אותם למקום כזה גבוה ועמוק של דבקות בקדוש ברוך הוא גמורה כמו שיש ליהודי. כן? כל הגויים יכולים להתקרב לקדוש ברוך הוא רק דרך עם ישראל. כן? עם ישראל הם מקשרים ומדבקים את כל העולם כולו בקדוש ברוך הוא. אבל יודע שיש תשובה גם לגויים. אנחנו רואים את זה בסיפור של יונה הנביא עם אנשי נדבה. ואצל נוח, שנוח 120 שנה בונה תיבה כדי, למה 120 שנה? במדרש מובא שכל פעם עושים, מה אתה עושה? הוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא הולך להביא מבול, והם יכולים לחזור בתשובה. יש תשובה, ודאי. בסדר, טוב, נמשיך. אז באורות התשובה, פרק ט' פסקה א'. קביעות המחשבה של התשובה היא מייסדת את אופיו של האדם על יסוד האצילות. והוא סופג אז תמיד אל תוכו רוח עדין. ומעמידתו היא בזה על הבסיס הרוחני בחיים ובמציאות. התשובה השרויה בלב תמיד מבדת לאדם את הערך הגדול של החיים הרוחניים. והיסוד הגדול שהרצון הטוב הוא הכל וכל הכישרונות שבעולם אינם אלא מילואיו, נעשה תוכן מוטבע בנפשו על ידי אור התשובה הקבוע. וממילא חל עליו שפע גדול של רוח הקודש בתדירות, ורצון נשגב בקדושה, למעלה מהמידה הקבועה של בני אדם רגילים, הולך ומתגבר. והוא בא להכיר את הטוב האמיתי של ההצלחה הגמורה שאינה תלויה כי אם באדם עצמו ולא בשום תנאי חיצוני, והוא רק הרצון הטוב. והצלחה זו היא האושר הגדול מכל אוצרות וסגולות, ורק היא מאשרת את כל העולם ואת כל המציאות. כי הרצון הטוב השורה בנשמה תדיר מהפך את כל החיים והמציאות לטובה. ומתוך העין הטובה שהוא מביט אז על ידה באמיתת המציאות, פועלו על המציאות ועל אורחות הסיבוך שבחיים שיצאו מכלל כלכולם, והכל חי, פורח וחי באושר, מתוך האושר והסוב הנשמתי של הרצון הטוב. עצור כאן ונסביר. אני חוזר, כיוון שאני רואה שכבר הזמן קצר, אז אנחנו נקרא ונסביר. בסדר? נקרא, מהתחלה. קביעות המחשבה של תשובה היא מייסדת את אופיו של האדם על יסוד האצילות. זה מה שדיברנו לפני כן, שאדם שהוא חוטא, הוא נגרר, הוא נשלט והוא לא משפיע. האצילות זה הכוונה השפעה. כוח האצילות זה כוח של משפיע. קביעות המחשבה של תשובה, זאת מחשבה של תשובה שהיא לא רק רגעית, אלא היא קבועה. מחשבה מתמדת על תשובה, היא בעצם מעמידה את האופי שלי, מי אופי נגרר, נשלט, נסחף, הולך אחרי לחצים. לאט לאט היא מקבעת את האופי שלי במקום של בוחר, של משפיע, של יוצר. והוא סופג אז תמיד אל תוכו רוח עדין. כן, האצילות זה עולם הרוחני. המהר"ן מסביר שהעולם החומרי הוא כולו מושפע, הוא נפעל. השולחן שלפנינו, מישהו עיצב אותו, נכון? השולחן לא עיצב את עצמו. אתה לוקח דבר חומרי ומעצב אותו כרצונך. מאיפה העיצוב הזה הגיע? לאיזה נגר היה ציור בשכל של איך צריך להיראות השולחן, בו הלך ועיצב את החומר על פי אותו דבר. הצד הרוחני שלנו הוא היוצר, הוא המעצב, והצד החומרי הוא מושפע. ולכן כאשר אדם נמצא בחטא הוא מושפע, הוא נגרר אחרי הצדדים החומריים, הוא לא יוצר. וכשאדם מתחיל בתהליך של קביעות מחשבה של תשובה, אז הוא סופג אז תמיד אל תוכו רוח עדין, ומעמידתו היא בזה על הבסיס הרוחני בחיים ובמציאות, וממילא הוא מתחיל להיות הפועל, השולט, המעצב. הוא מעצב את החיים שלו על פי המחשבה של התשובה. עכשיו אומר הרב עוד יותר, התשובה השרויה בלב תמיד מבדלת לאדם את הערך הגדול של החיים הרוחניים. ככל שהתשובה שורה אצלנו בלב, זה מביא לאדם, את האדם, לידי ודאות מוחלטת של מה המשמעות האמיתית של החיים, שהחיים הרוחניים הם העיקר. ומה זה החיים הרוחניים? היסוד הגדול שהרצון הטוב הוא הכל. הכל זאת אומרת, זה הכל, בלי שום אבל. כל הכישרונות שבעולם אינם אלא מילואיו. מקומו של האדם הוא רצונו. איפה שאדם רוצה, שם הוא נמצא. שם האישיות שלו נמצא, שם כל המהות שלו נמצא. כל מה שאתה הולך לעשות בכישרונות שלך, זה רק להביא לידי גילוי את הרצון העמוק שלך. הקדוש ברוך הוא נתן לך כישרונות שכליים, רגשיים, מעשיים, כדי להביא לידי גילוי את הרצון שלך. עכשיו, עוד לפני שגילית אותם בפועל, אתה כבר שם. כי הרצון שלך שם, ולכן הרצון הטוב הוא הכל. זה עיקר האדם, זה האישיות של האדם, הרצון הטוב. כל הכישרונות זה רק איך תמצא אפשרויות להשפיע את הרצון הזה גם על אחרים. לבטא, לא רק להשפיע, זה לא נכון להשפיע, להשפיע אפשר גם בלי הביטוי, לבטא את הרצון הזה בחוץ. כאשר המחשבה של התשובה מקוננת בקרבנו בצורה קבועה, אז אנחנו מתמלאים בהבנה הזאת שהרצון הטוב הוא הכל, וזה נעשה תוכן מוטבע בנפשו על ידי אור התשובה הקבוע בו, וממילא חל עליו שפע גדול של רוח הקודש בתדירות ורצון נשגב בקדושה למעלה מהמידה הקבועה של בני אדם רגילים. פתאום הוא מקבל כוחות ויכולת לפעול הרבה מעבר לבני אדם רגילים. כן, בדוגמות קיצוניות, אדם בסכנת חיים, הרצון לחיות כל כך חזק בו שהוא פתאום עושה דברים שביום רגיל הוא לא מסוגל, אין לו את היכולת. אבל כשעומק הרצון שלנו מתגלה, אנחנו רואים שאין דבר העומד בפני הרצון. אנחנו מסוגלים הרבה מעבר למה שחשבנו. אז ככל שהפגישה עם הרצון הפנימי שלי עמוקה יותר ולאורך זמן קבוע הרצון הטוב, אז האדם פתאום מגלה שיש לו כוחות ויכולות הרבה מעבר למה שנראה כלפי חוץ אצל בני אדם רגילים. וזה הולך ומתגבר בו, והוא בא להכיר את הטוב האמיתי של ההצלחה הגמורה, שאינה תלויה כי אם באדם עצמו ולא בשום תנאי חיצוני, והוא רק הרצון הטוב. ברגע שאנחנו מבינים שהרצון זה הכל, והאישיות שלי והרצון שלי, שם אני נמצא באמת, אז אם יש תנאים חיצוניים שמעכבים, בזה תלוי ההצלחה שלי? לא. ההצלחה שלי תלויה רק בי. ברצוני. רצון עמוק. אמן, לא רצון של ויתור לעצמי, אני רוצה אבל. לא, אני באמת רוצה. עכשיו, אם יש הפרעות חיצוניות, הן לא משנות. כי אתה יודע שהכל תלוי רק בך. והצלחה זו היא האושר הגדול מכל אוצרות וסגולות, ורק היא מאשרת את כל העולם, את כל המציאות. אומר הרב, תדע לך, ההצלחה הגמורה היא רק ככל שתעמיק ותדע שהרצון זה הכל. תמיד אנחנו תלויים באחרים, בדברים חיצוניים שהם משפיעים על השמחה שלנו, על ההצלחה שלנו. ככל שאדם מעמיק ומבין את העומק ואת המשמעות של הרצון הפנימי שלו, של הרצון לטוב הוא הכל, אז זה האושר הכי גדול. כי זה אני לא תלוי בשום דבר אחר. המבט שלי על המציאות, ההסתכלות של המציאות תלויה במי? בי. ואז אומר הרב, הרצון הטוב גם הופך, הרצון הטוב השורה בנשמת אדיר, מהפך את כל החיים והמציאות לטובה. למה? כי אני מסתכל, כשאדם רוצה טוב, אז מה הוא? הוא רואה טוב. אם הוא רוצה טוב, הוא רואה טוב. הוא רואה את הטוב שקיים במציאות. הוא לא מתעלה מהרע, אבל הוא רואה ויודע שבעצם בכל המציאות, כל הרע הוא חיצוני. והטוב הוא הפנימי. והוא רוצה את הטוב. רצונו של האדם שהוא פעם אומר מקומו, ואם אתה רוצה טוב, אז אתה בטוב, ואתה רואה טוב, ואתה מסתכל על כל המציאות בעין טובה. וזה גם ממילא פועל על המציאות, כי כשמביטים על המציאות בעין טובה, אז אתה בעצם חושף את הטוב שקיים בכל דבר, ואתה משחרר את המציאות מהרע שבה. כשאתה מסתכל על אדם בעין טובה, אתה מגלה את הטוב שבו, ואז אתה משחרר אותו מהרע שבקרבו, מהרע החיצוני שלו. אתה מחבר אותו עם הרצון הטוב שקיים בו. ולכן מתוך העין הטובה שהוא מביט הזה לדעת המציאות, פועל על המציאות ועל אורחות הסיבוך שבחיים שיצאו מכלל כלכולם. והכל פורח וחי באושר, מתוך האושר והסוף הנשמתי שברצון הטוב. טוב, כך הרב ממשיך. ולא נספיק, תראו אחר כך, אולי כדאי לכם לראות גם את הפסקה הבאה, שהרב מתאר את התהליך של התשובה שלנו, שהוא בעצם לא מסתיים ביום כיפור, אלא ממשיך בסוכות, ששם אנחנו עוברים תהליך של ריפוי של הרצון. כי בתהליך התשובה הרב אומר, גם נחלש כך קצת הרצון. יש תהליך כמו אדם שמתרפא ממחלה ומקבל אנטיביוטיקה, ואחר כך הוא קצת חלש, הוא צריך חיזוק חיובי. ואומר הרב שהריפוי של הרצון הוא בסוכות, שם אז הכל עשייה חיובית ושמחה כדי לרפא את הרצון. טוב, בעזרת השם.